ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, קודם כל שיהיה זמן טוב. אנחנו התחלנו בזיין בחשבן אתמול בעצם לומר בארץ ישראל נוסח של חורף ברכת השנים, ושבת האחרונה קראנו פרשת נוח, ובסוכות עשינו שמחת בית השואבה התהום שעולה. קיצור, אנחנו מקפים המון מים. תקופה שבה יש לזה הרבה משמעויות, ואני רוצה קצת לעשות סדר, לסלול איזה נתיב בכל המים הרבים הללו. המושג של מים, גשם, משקעים, זה היה תמיד בהיסטוריה האנושית דבר מאוד מאוד יסודי, מאוד קיומי, קשור לעצם האפשרות בכלל לחיות ולהישרד. מדברים הרבה על התחממות כדור הארץ, ויש ממש תחזיות של נבואות זעם שהכל יהיה מדבר וכל הקרחונים יהפכו למים, ואז מפלס הים בכל העולם יעלה, והרבה ערים, ביניהם גם אולי תל אביב, יחרו חלילה צונמי ועוד כל מיני דברים פה. אז הנושא הוא נושא שצץ ומופיע מכל הכיוונים, ואפשר לדבר על זה הרבה יותר משיעור אחד, אבל נשתדל לרכז את הנושא לפחות שיהיה לנו איזה ראשי פרקים בשיעור אחד. אז אני רוצה להתחיל בהלכה, אחר כך לעבור להגדה, כך נהוג. הסיבה שזה נהוג כך היא סיבה מעניינת לכשעצמה. ההלכה היא בעצם, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, המדע האמפירי, הנתונים, מה שיש כאילו עובדתית לנגד עיניך, או אם תרצו זה כמו משפטים. במשפט אתה רואה את המוסר של החברה, כי אפשר לדבר הרבה, לברבר הרבה ולהעלות רעיונות הרבה, כן? אבל עדיין כל עוד זה לא נוגע למעשה, לחוק, למשפט, הדרך שבה החברה מקבלת עונש או שכר ומנוהלת, אז נשמע בגדר רבין שביום ראשון יהיו שיציינו את רציחתו, היה אדם כזה יבש, אבל לא חוש הומור גם יבש. אז הוא הייתה ברדיו תוכנית, אני לא יודע אם זה קיים, נדמה לי שלא, הכל דיבורים. אז רבין רצה תמיד עובדות, הכל דיבורים כמו ברדיו, הכל דיבורים. אני מתכוון לומר שאם מדברים רק, אני אומר להבדיל, אני מביא את זה כהדגמה, אם מדברים רק על האגדה ועל רעיונות, אנחנו לא תופסים את הנושא בצורה חד משמעית, בצורה ברורה שיש לך בית אחיזה. כמו שבלי משפט, המוסר הוא משהו פורח, משהו מרחף. או בלי מדע, בלי מתמטיקה, בלי כל הדברים האלה, אתה לא יכול להוכיח או לעשות סדר בקיום, ביקום, בכל דבר. אז לכן בנט מדבר הרבה על מתמטיקה, כי הוא יודע, אדם לא צריך לדעת מתמטיקה כדי להיות שר החינוך. בנט כנראה יודע מתמטיקה, אבל למה מדברים על מתמטיקה? מתמטיקה זה אימא של כל הדיסציפלונות, של כל המדעים, של כל הנושאים שבהם אתה כן צריך להתמחות כדי לנהל חברה מפותחת. מחשבים, הנדסה, פיזיקה, כימיה, רפואה, הכל באיזשהו מקום מתחיל או מוכח או נגמר או מוגדר דרך מתמטיקה. לכן יש לזה חשוב. ככה אני אומר, להבדיל, ההלכה זה לא רק הלכה מה פוסקים. ההלכה זה גם מה ירד להליכות עולם לו. אל תקרא הליכות, כן? הלכות, הליכות. אנחנו מדברים על איך לחיות. תורת חיים זה לא רעיונות גרידה. תורת חיים זה איך לחיות את היום יום. איך לקום, איך לישון, איך לאכול, איך נראה הבית שלך, איך נראה המטבח, איך נראה חדר השינה, איך נראה מכילה שירותים, איך הכל, הכל נכנס לשולחן ערוך. ולכן המושג של הלכה זה איך ללכת. לכן כשאני הולך להגדיר גשם ומים בכלל, אני רוצה להתחיל עם ההלכה. אחרי זה נעבור לרעיונות בעזרת השם, כל שיותיר לנו הזמן. אז קודם כל ההלכה היא התחילה אתמול, אני מתכוון, נחתה עלינו בגדול, בחוץ לארץ 60 יום לתקופה, זה סיפור שלם, אבל בארץ זין בחשוון, ובואו נתעמק טיפה בהלכות האלה. אני עוד קודם כל רוצה לטעון, גם מבחינה הלכתית, וזה יחבר אותנו לבחינה המחשבתית, המושג של תפילה בקשר עם הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מחובר לנושא של דווקא של גשמים. תפילת הגשם, הזכרת הגשם, הוכחה פשוטה. אנחנו מוצאים מושג הלכתי שנקרא הזכרה לעומת שאלה. איפה מוצאים את זה? רק בגשמים. או בטל, לא משנה, זה משקעים. אז אנחנו, הזכרה זה מוריד הטל, או משיב הרוח מוריד הגשם, שהתחלנו בשמיני עצרת. עכשיו, מה זה שאלה? פירוש המילה שאלה בעברית של חז"ל, גם אולי אצלנו, או בעברית של תנ"ך, שאלתי ובקשתי. אז מה זה שאלה? שאלה זה בקשה. שאלה זה בעצם תפילה. אז סתם שאלה זה ברכת השם. ששם אנחנו מתפללים או על טל או על גשם, מטר. למה סתם שאלה זה ברכת השנים? למה לא נגיד סתם שאלה, זה רפאנו, או אתה חונה לאדם דעת, או גאולה, צמיח קרן ישועה. כל אלה הם תפילות, כל אלה הם חלק מה-18. ואף על פי כן, התייחד במילון ההלכתי, בז'רגון ההלכתי, בלקסיקון המבטא דברים בשפה, יש לזה הרבה משמעות. סתם שאלה, סתם בקשה כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נושא שקשור לטל או למטר, או לשניהם, טל ומטר. אז זה אומר דרשני, זה אומר דרשני. באמת אנחנו לא מוצאים למשל הזכרה, אנחנו אומרים משיב הרוח מוריד הגשם, או מוריד הטל. למה לא נגיד שבח לקדוש ברוך הוא, הזכרה זה שבח. לכן אי אפשר לתקן עם מי ששכח לומר, אם הוא צריך תיקון, לא יכול לתקן בשומע תפילה. זה לא תפילה, זה הזכרה, זה שבח. אז אנחנו לא מצאנו שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שחונה לאדם דעת. למה? נגיד, גם שם. אנחנו משבחים אותו שאתה חונה לנו דעת, ואחר כך יש שאלה, חוננו מתך חוכמה בינה ודעת. או נגיד, אתה גואל את עם ישראל, יש גולת הפרט, גולת הכלל, כן? נתפלל על זה, כן? ברוך אתה השם גואל ישראל, זה ברכה בפני עצמה. אני מתכוון לומר, הפיצול המודגש, אנחנו לא שמים לב להדגשה הזאת, אבל אני רוצה שנשים לב. הפיצול בין בקשה להזכרה, כלומר בין שאלה להזכרה, מתמקד דווקא בגשם ובטל. משמע שזה נושא עיקרי לחיים. בלי מים, בלי גשם, אין חיים. ודאי שגם בלי דעת אין חיים, ודאי שבלי גאולה אין חיים, ובדאי שבלי רפואה אין חיים. ואף על פי כן, בדירוג, כשאתה בודק מהי האג'נדה שלנו בדו-שיח עם השם יתברך, אז המקום הראשון זה הנושא של גשם וטל. זה כבר מראה לנו איך בלשון של פוסקי ההלכה אנחנו מרגישים את הדבר הזה. הוא באמת, מי ששכח לומר תן תלמתה לברכה, הוא צריך לחזור, אבל הוא יכול להגיד את זה בשומע התפילה. למה? כי בשומע התפילה אני, זה המאסף לכל המחנות ברכת שומע התפילה. אתה, אבל אתה יכול באמת להגיד ותן תלמתה לברכה, זה נקרא כאילו אמרת את זה ברכה בפני עצמה בדיעבד, אבל זה עובד, אתה לא צריך לחזור להתפלל. היו כאלה בחוץ לארץ, שיש מקומות רבים, נדבר על זה, שצריכים גשם גם בקיץ. אז מה כתוב? נינווה, שצריכה גשם, זה מובן בשולחן ערוך, צריכה גשם גם כן בקיץ, מקומות כאלה, אז אומרים, תן תלמתה לברכה, ושומע תפילה. זאת אומרת, אתה אומר, ברך עלינו כנוסח של קיץ, כך אומרים בארץ ישראל, וכך אומרים בכל העולם, כן? בקיץ. עכשיו, אשכנזים אומרים כך, ספרדים אומרים כך, אבל לא משנה, יש נוסח של קיץ, נוסח של חורף. עכשיו, היו כאלה שהיו אומרים, רב חיים מבריסק, נדמה לי, נעה ככה, היו אומרים כל השנה, בשומע תפילה, תן תלמתה לברכה. כי ממה אפשר? אם זה קיץ, אבל אנחנו צריכים גשם ברוסיה, בליטה, שם גרו. התבועה וכל היה בנוי על, גם על גשמי קיץ. ואם זה חורף, אז אמרת פעמיים, זה לא נורא. וזה גם עוזר לך. אם שכחת לומר תן תלמתה לברכה בברכת השנים, אז הנה, תיקנת את זה בזה שהכנסת את זה לשומע התפילה. אז תגיד את זה כל השנה, ואתה מסיר מעל ראשך הכבוש. אני רק רוצה לציין שבאמת זה מובע בהלכה, בסימן קי"ד, בשולחן ערוך, זה על פי הגמרא, לא, לא בקופי ד', בקופי ד' זה הזכרה. בקוף... קופי ד' יחידים מצליחים למטר בימות החמה, אין שואלים אותו בברכת השנים, כמובן זה בימות החמה, קיץ, זה מה שאמרתי, אלא בשומע התפילה. ואפילו עיר גדולה כנלווה או ארץ אחת כולה, כמו ספרד בכללה או אשכנז בכללה, כיחידים דמו. הוא מבקש להתפלל בשומע התפילה. כך פוסק השולחן ערוך, כך פוסקים כל הפוסקים. עכשיו יש לי על זה, כאילו, נקודה שכבר צריכה להדליק איזה אור אדום. מדוע מדבר על ספרד ועל אשכנז? מחבר. לא... נגיד למר ספרד, ספרד ואשכנז ביחד הוא בדרך כלל, לא בדקתי, צריך לשאול. סליחה? כן, יכול להיות, שידבר על פורטוגל וספרד, שידבר על יוון וספרד. למה הוא דיבר על אשכנז וספרד? כי יש פה מעשה, מסתתר מאחורי הלשון של המחבר, של רבי יוסף קארו, של הבית יוסף, בעצם סיפור מאוד מעניין, סיפור מפורסם, זה מובא בטור. הראש, רבינו אשר ברבי יחיאל, ענק הפוסקים, יחד, הרי השורה הוא מסתמך על שלושה פסקים. אתם יודעים? מי? מה? ריף, רמב"ם וראשי. לפי הסדר. ריף, רמב"ם וראשי. עכשיו, מה פתאום ראש? פתאום הוא בחר אשכנזי את הראש? לא, הראש לא היה סתם אשכנזי. היה אשכנזי שעבר לספרד. עבר דרך איטליה, ואחר כך הוא לא, לא הסתדר שם. הגיע לברצלונה, גם בברצלונה לא הסתדר, אז הוא הגיע לטולדו. היה רב של טולדו. הראש הוא הגשר והמון דברים, ורואים את זה בתשובות הרשב"א, הוא היה ידיד של הרשב"א, הרשב"א היה גדול הדור הספרדי באותה תקופה. הראש היה גשר בין פסיקה אשכנזית, פסיקה ספרדית, מנהגים וכל מיני דברים. והראש התחיל את הנושא הזה ברגל שמאל. איך הוא מתחיל את זה? אז כתוב בתשובות הראש, הטור מביא את זה, הוא מגיע לברצלונה לקראת פסח, ממש סמוך לפסח. זה שנה, שכונה, כנראה גם באשכנז, הוא הגיע מאשכנז, הוא ברח מהרדיפות, יחד עם הרב רוטנבורג, יחד עם המורדכי, מורדכי נהרג, הרב רוטנבורג נאסר, הוא הוכנס לבית כלא וסירב להיפדות, פתח שם ישיבה, נפטר שם, היה שם 20 שנה, מה? ישיבה, כן. חשבת שדרי הראשון שפתח ישיבה בכלא. כבר אמר לא תקוף. אז תלמידיו באו ללמד את זה. והראש הצליח לברוח. והוא מגיע לספרד. הוא אמר, אנחנו עם תלמידיו. ואנחנו הגענו לפה. עכשיו, זה שנה שכונה. שנה בצורת. אין קשב. למה... זה מפריע לי כבר הרבה שנים, אבל לא יכלתי לשנות את זה, כי אנחנו חלק מהציבור האשכנזי שסירב לשנות את זה. הנה הגענו, אני ואתם, קבוצה אשכנזית, אנחנו בוודאי בעזרת השם נייסד מניין בקהילה, אז בואו נתקן מה שחשבתי מזמן לתקן. זה פסח, נכון? מחר בבוקר עוברים נוסח של חורף לנוסח של קיץ, ומפסיקים להתפלל על גשם. בוא נמשיך להתפלל על גשם, אנחנו צריכים גשם, במיוחד שזה בצורת. ברצלונה, ברצלונה, אנחנו צריכים גשם בכל השנים בתקופה הזו, גם באשכנז וגם בספרד. אשכנז לא הקשיבו לי, כי היה מנהג עתיק שמחליפים בפסח. אבל כאן יש לנו קהילה בפני עצמה, הפליטים מאשכנז שבאו עם הרב שלהם, עם הראש, היה להם כנראה כמה עשרות אנשים, ונמשיך להתפלל על גשם. וכך הוא כבד. והמשיכו להתפלל על גשם. והדבר עורר מומה ורעש גדול. אין לך דבר שיהודים בני תורה יכולים להריב עליו יותר מאשר איך לפסוק. מה הם יריבו? על איזה סרט ללכת או איזה מפלגה לבחור? הכל הרי ברור, כן, מונח בקופסה. אומרים לך מה לעשות הכל. אבל בפסיקה יש שני רבנים, שני מנהגים. זה אפשר להריב. ומיד הוא מגיע, והרשב"א, שהיה הרב של ברצלונה, יצא בחריפות נגד הראש. זה לא היה אישי, אישית עם, אחר כך נהיו ידידים מאוד קרובים. אני לא יודע מה הראש עשה כשהוא עבר לטולדו, יכול להיות ששם הוא כן שמר על המנהג האישי שלו, כי כתוב שבדיעבד שבדיעבד, בדיעבד שבדיעבד, יש מקום לסמוך על הראש. עם תפילת אבינו, סיפור שלם, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה תסבוכת שלמה, סליחה?
מה היה המנהג האישי של הראש?
אני אמרתי.
השלום?
לא, בגלל שצריכים גשם גם אחרי פסח.
זהו, זה המשיך את מוסיפור.
לא מה שברור, תן תל מתן לברור, גם מה שברור וגם תן. אז בקיצור, לא מקבלים את דברי הראש. נכון, דברי הראש מאוד הגיוניים. נכון, הראש צודק. למה מקבלים את דבריו רק בדיעבד שבדיעבד? מי שסקרן לדעת מתי, אז שיבדוק בקוף י"ז סיב ב'. איך ובאיזה מקרה אנחנו יכולים לסמוך בדיעבד על הראש. על כל פנים, זה הפשר שהוא מדבר על ספרד ואשכנז. מדבר על ספרד ואשכנז מפני שהגיעו פה אשכנזים, זה בית יוסף, רב יוסף קארו, הספרדי אומר, הגיעו אשכנזים לספרד, ורצו לשנות, אשכנזים לא הצליחו, אז רצו פה לשנות, ולא נתנו להם, ובסוף הוא באמת מביא את הראש, בלי לצטט אותו בשמו, שבדיעבד, שבדיעבד אפשר לסמוך על הראש. אבל כתחילה לא סומכים על הראש, ובאמת אין אף פוסק שסומך על הראש. רק הראש, אפילו בנו, הטור, אני לא חושב שהוא הולך לפי המנהג הפסיקה של אבא שלו.
מה הראש יגיד, שהוא אומר, נגיד בקיץ,
נמשיך
להגיד משיב
הרוח, או בתן תל ומתה.
צריכים גשם, אז תן
תל ומתה. בקיץ זה לא סימן טוב, כאילו שצריך גשם.
למה זה לא סימן טוב? בלי זה יש בצור. לא, אז למה לא עושים
ככה? אני מדבר על...
בשיטה שלא נסים.
הוא שיטה שלו כן עושה כאן.
הוא טוען שזה לא כלל, אין כללה
בקיץ. מה ממצא? אין כללה, אם הגשם נחוץ לגדל את התבואה בספרד ובאמריקה, בכל המקומות.
אז אין בעיה שרד גם...
לא רק שאין בעיה, יש בעיה הפוך. כן? אז למה באמת אנחנו מתעלמים מהראש? למה דחינו אותו בשני ידיים? אז חשבתי נקודה מעניינת. זאת אומרת, אני מדבר על זה, אני חושב, כל שנה. אולי שמעתם את זה כבר. שמעתם על השאלה? זה שאלה יסודית. בפרשת עקב, פרשת עקב, אז כתוב ככה, בארץ שאתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. זה לא כמו ארץ מצרים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, אחרית שנה. שואל רש"י, קושיה, שואל רש"י, אשר השם אלוקיך דורש אותה, ולא כל הארצות הוא דורש, אלא כביכול אינו דורש אלא אותה, את ארץ ישראל, ועל ידי אותה דרישה שדורש את ארץ ישראל, דורש את כל הארצות אימה. זה רש"י נפלא. רש"י בעצם אומר דבר כזה, שהעיקר ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולמו היא ממוקדת וממורכזת בארץ ישראל. כל שאר העולם תופס טרמפ על ארץ ישראל. ואם טוב לארץ ישראל, יהיה טוב לשאר העולם. עכשיו, איך זה טוב לארץ ישראל? עד פסח, מסוכות עד פסח, זה טוב לארץ ישראל שיהיה גשם. מפסח עד סוכות, אני אומר סוכות בערך, כן? זיין בחשבון. מסוכות, מפסח עד סוכות, זה לא טוב לארץ ישראל שיהיה גשם, אין פה גשמים בקיץ. אתה יכול להזמין חתונה בחוץ, בלילה, כמעט בכל מקום, בלי לדאוג, לא לגשם, גם לא כל כך חם בלילה, ביום זה מסוכן, יכול להיות בקיץ חמסים כבד, אבל אין בעיה, בחוץ לארץ אין דבר כזה, אתה לא יכול להזמין חתונה בקיץ מקום פתוח, או הופעה באיזה אמפיתיאטרון פתוח. למה? כי יכול להיות גשם. עוד גשם נורא. שמעתם על פסטיבל וודסטוק? פסטיבל וודסטוק זה היה בשנות ה-60 הפסטיבל הגדול של ההיפיז, סמים וכל המרד הסטודנטים, הכל התקשר לזה. הפסטיבל הזה היה מהפכה עולמית מבחינת תרבותית, חוסר תרבותית. הגיעו לשם איזה מיליון בני נוער, בנות נוער. ואז מהפכת הסמים וכל המתירנות, ובקיצור היה שמח. אבל כעבור יומיים בפסטיבל הזה התחיל גשם, כמו שהקדוש ברוך הוא יודע להוריד בצפון ארצות הברית, זה הפך לחורבן, ממש הרס את הכל. אני מביא את זה כדוגמה. מה כתוב פה ברש"י? כתוב ברש"י, אתה צריך להתפלל עבור ארץ ישראל. דרך זה יהיה לך טוב גם בספרד, גם באשכנז. מילים אחרות, אתה מתפלל בקיץ על ברכה, על טל, ולא על גשם, מפני שארץ ישראל בקיץ מזיק לה הגשם. החקלאות, האקלים, הכל בנוי כך שאין גשם בקיץ. אתה צריך גשם. בסדר, תגיד את זה בשומע התפילה. אבל למה שאני לא אגיד כמו הראש? לא בשומע התפילה, בברכת השנים. תראו, ספרד מקבלת את הברכה שלה גם כן דרך ארץ ישראל. זה נכון שהברכה של ספרד או איטליה או גרמניה או איפה של ארצות הברית היא ברכה דרך גשם, כאשר הברכה בארץ ישראל דרך טל. אז הקדוש ברוך הוא עושה סוויץ'. צינור השפע פתוח לארץ ישראל. דרך זה מגיע השפע גם למדינות בחוץ לארץ. נכון שהשפע שם זה בצורה של גשם, ולא בארץ ישראל זה בצורה של טל. אז הקדוש ברוך הוא הופך את הטל לגשם מעל שמי ספרד, או מעל שמי פורטוגל, כן? ברד ירד בשמי ספרד. והדברים האלו הם מביאים את השפע, את הברכה. כלומר, הצינורות בין שמיים לארץ הם בין מעל ארץ ישראל, כמו שבית מקדש מכוון כלפי בית מקדש של מעלה, אותו דבר גם צינורות השפע. ארץ ישראל הוא מקור השפע. לכן השם דורש אותה, ובעבורה, אגב, ארץ ישראל הוא דורש את כל המדינות. לכן לא פוסקים כמו הראש. כי הראש אומר, בוא נגיד לקדוש ברוך הוא באופן חד משמעי, ספרד אנחנו צריכים גשם. אנחנו עונים למי שטוען ככה, אתה באופן אישי רוצה גשם? באופן ציבורי, אבל אישי, לא כמו ארץ ישראל? בסדר, תבקש בשומע התפילה. אבל להתעלם מהצורך של ארץ ישראל, זה אותו דבר, אגב, לא רק ספרד ואשכנז, זה הנושא של הראש לפני 750-800 שנה. אבל זה נוגע מאוד גם היום לדרומית מקו המשווה. מה עושים באוסטרליה, בדרום אמריקה, בדרום אפריקה? כל המקומות האלה דרומית לקו המשווה. על זה הפוסקים לא דיברו, כי הם לא חיו, יהודים לא היו במקומות האלה. אני חושב שהראשון שמזכיר בכלל שיש אקלים הפוך, זה הרמב״ם בפירוש המשנה בתענית. אני חושב שהוא ידע את זה לא מניסיון אישי. היה לו אח רבי דוד, שהיה בעל אוניות, בעל ספן, סוחר גדול, שהגיע להודו והגיע לכל מיני מקומות, כנראה גם דרומית לקו המשווה. הוא פרנס את הרמב״ם, הוא שילם את השכר לימוד שלו בפקולטה לרפואה, והוא גם קיים אותו. והם היו מאוד קרובים, אז כנראה ממנו הרמב״ם שמע שיש מקומות שממש הכל מתהפך. לפי מה שאמרנו, אז מה צריכים להתפלל? עכשיו מתחיל קיץ באוסטרליה ובדרום אמריקה, כן? אז אנחנו מתפללים שם על גשם, ספרד מתפללים על גשם, אשכנז מתפללים על גשם, לא מזיים בחשמן, אלא מ-60 יום אחרי התקופה, 4 או 5 לדצמבר, כמות החמה. אל תשאלו אותי כעת למה. אבל למה באוסטרליה, במקומות האלה, אנחנו, זה ממש התהפך. התירוץ הוא, אם הולכים לפי הברכה שיורדת אל ארץ ישראל, זה כולל גם את דרומית לכוון השמורה. זה ילך, זאת אומרת, מילים אחרות, אתה תתייחס לזה כמו לנינווה. האמת שיש בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. הראשון שדן בזה זה פוסק ספרדי שהגיע לדרום אמריקה, הספרדים היו יחד עם הממלכת ספרד, הם הגיעו לאמריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, היו אפילו אנוסים, אפילו בארצות הברית, עד היום יש קהילה של אנוסים בטקסס, דרום ארצות הברית, זה משהו מאוד מעניין, הם כבר לא יהודים מזמן, וזה, אבל יש להם כל מיני מסורות במנהגים של אנוסים. כי הם הגיעו יחד עם הקודש הספרדים, עם קולומבוס, או אמריגו וספוצ'י האיטלקי, או וסקו דה גאמה, אני לא יודע, כל מיני כובשים, איטלקים, ספרדים, פורטוגזים, חלקם אנוסים בעצמם. אז הם נהגו, והגיעו גם לדרום אמריקה. אז נהגו כמו בספרד, בפורטוגל, באיטליה. יש פוסקים שאומרים לשנות את זה. זה מחלוקת. מחלוקת, נדמה לי, האחרונים שנחלקו בזה, זה רב שמואל, זה הרב פרנק, ונו, איך קראו לרב של ירושלים? מה? רב שמואל סלן, הוא היה רבו של הרב פרנק, והם נחלקו בזה. איך להתנהג באוסטרליה, איך להתנהג בדרום אמריקה, איך להתנהג בדרום אפריקה. אפשר לשאול את החבר'ה פה. שם זה לא שימות הגשמים ממשיכים כמו בספרד או בארצות הברית. זה הכל מתהפך מהקצה עד הקצה. אז זה מעניין איך נוהגים. אני תמיד אומר... ספרדי, אשכנזי, לא משנה.
זה הבית העולם כולו מטובה. אז כאילו פה, פללים פה,
תשאל אותם. יש ספרדים בדרום אמריקה. אוסטרליה, בדרום אפריקה אין כל כך ספרדים. בדרום אמריקה יש הרבה ספרדים. בברזיל, בארגנטינה. יש קהילות מפוארות, עשירות מאוד. תבררו. אני לא יכול לענות על כל השאלה.
לא, אני אומר שאנחנו בארץ ישראל
מתפללים על כל העולם. בוא נמשיך. אז מה אני רוצה לומר? אנחנו רואים עד כמה מטר, או המשקעים בכלל, טל ומטר, זה עניין אלוקי של קשר בין שמיים לארץ. וזה בארץ ישראל. זה הכוח המיוחד של ארץ ישראל בכל העולם. נגרר אחרי ארץ ישראל. אני רוצה לומר עוד נקודה הלכתית. יש בהלכה, גם לגבי השכלה, גם לגבי ברכת השנים. אם אדם מסופק, אם הוא אמר נכון, שבקיץ הוא אמר נוסח של קיץ, בחורף הוא אמר נוסח של חורף. הוא מסופק. הכלל בספק, הולכים אחרי החזקה כמה איתה, אחרי מה שהורגלת קודם. אבל אחרי 30 יום, אז כבר התרגלת, אם אתה לא מסופק, אם אתה מתפלל מתוך סידור, אם אתה מתפלל בכוונה, אם אתה מקשיב לחזן, אז כבר התרגלת למוסך המתבקש. חורף זה חורף, קיץ זה קיץ, אשכנזים כך, ספרדים כך, לא משנה, אבל התרגלת. וכן לגבי ההשכלה. עכשיו כתוב שיש פטנט על ההשכלה, זה כתוב. על ברכת השנים של זין בחשוון זה פחות מפורש. גם כתוב אבל פחות מפורש. אבל לגבי ההשכלה זה בירושלמי. ויש על זה מעלה מרוטומוג, רבנו פרץ, הטור מדבר על זה. אדם יכול לומר 90 פעם בשמיני הצלת, משיב הרוח מוריד הגשם, יש אפילו קהילות שיש להם איזה שיר, פיוט כזה, יושב ארוך מוריד הגרס, משתשר בשמחת תורה, יש הרבה זמן פנוי, כולם מקבלים עליות, אז אתה יכול לשיר, או תשר בהקפות. 90 פעם, ואז אתה כבר לא צריך לחכות 30 יום כדי להסתמך על זה שהתרגלת לנוסח הנכון. כבר התרגלת, כי מה קורה ב-30 יום? 90 תפילות. הנה, עשית 90 פעם משיב הרוח מורה דגש. מה? אז על זה מדבר החתם סופר, סליחה? שואלים על המלך הקדוש, מלך הקדוש אין לך, אבל אין לך מספיק ימים. אין לך 30 יום. 30 יום זה משמעותי. זה גם בעיה, זה גם בעיה. גם משיב הרוח מוריד הגשם זה בעיה. כי יכול להיות שאם אתה אומר לבד משיב הרוח מוריד הגשם בלי הברכה, אז אתה לא מתרגל. ועם הברכה אסור. יש על זה הרבה דיונים. אני אומר, אני אומר, אני אומר, אני אומר את קצה הקרחון בלב. אז קצה הקרחון הוא כך. ואותו דבר לגבי ברכת השנים, כלומר, דיברנו על הזכרה, אותו דבר לגבי שאלה, ברכת השנים. עכשיו נגיד 90 פעם, תתרגל. האמת היא, אבל זה לא פשוט. קודם כל מה שאתה שואל. אם אנחנו מדברים על הזכרה, 30 יום אחרי שמחת תורה, האם 90 פעם יש משהו ברוך מוריד הגשם? או יותר? מה? החתם סופר עשה חשבון בחוץ לארץ, עם יומיים ראש חודש, בקיצור, אתה יכול להגיע ל-101. הוא אמר לו 90 ל-101, והוא חיבר לזה את מה שכתוב, אינו דומה, שונה משנתו 100 פעמים, ושונה משנתו 100 פעמים ואחד. אבל אנחנו לא נוהגים כמו החתם סופר, ואחרי 30 יום, אנחנו, למה 30 יום? מספיק 28 יום, 27 יום, ומה קורה אם אדם היה חולה ולא התפלל? בקיצור, יש הרבה שאלות פרטיות, שאתה יכול להגיע ל-90 פעם פחות, או אולי יותר, לגבי ברכת השנים, לגבי שאלה, 30 יום, יהיה לך 90 תפילות שבקעת השנים? כאן זה הפוך. בדיוק שבת אתה לא מתפלל על... לגבי ההזכרה, יש לך חגים, יום טוב שני סוד גלויות, יש לך ראש חודש, יש לך נוסף, אז יש לך יותר משהו מרד הגשו. סליחה? טוב, בכל אופן, בסדר, לא ניכנס לפרטים, אני אמרתי שאני רוצה... בסדר. בכל אופן, מה הכלל פה? אז מה שמה במגן אברהם או בתז? כלל מאוד מעניין, אתה לא עושה חשבון פרטני, סיצלו בדיוק 90 פעם. אתה עושה חשבון כזה, 30 יום זה קביעות. עובדה שאחרי 30 יום שאתה גר בבית, אז אתה צריך להתקין מזוזה, פחות לא, זה דירת הרי. אחרי 30 יום שאתה תושב של הקהילה, אתה חייב לתת מאות חיטים, קמחה דפסחה. כי אחרי 30 יום אתה כבר נקרא חלק מהאזרח, אזרח של הקהילה. 30 יום זה קביעות לא בגלל המספר פעמים שקורים דברים, אלא 30 יום זה קביעות בפני עצמו. קביעות מצד ה-30 יום. כלומר, האווירה, האטמוספירה, הקרמה של 30 יום יוצרת קביעות. אבל אתה כן לוקח בחשבון שלוש תפילות. זאת אומרת, תפילות הראויות באופן פשטני ל-30 יום זה 90 תפילות. נכון, יש מוסף, אבל קוראים לזה מוסף. מוסף הכוונה זה נוסף. זה כל יתר כחסר, ואני מתכוון לא לוקחים את זה בחשבון. מה כן לוקחים בחשבון? שלוש תפילות שבקיצור, 30 יום זה הקביעות, שהיא ראויה מצד עצמה ל-90 תפילות. ואם יש יותר זה מוסף. אם יש פחות זה כי שבת זה חוץ לחשבון. אבל 30 יום זה 90 תפילות. מה ההבנה בזה? אז אמר מורה ורבי רבי משה שפירא זצ"ל כך, הפשט הוא, אנחנו מדברים פה על גשם, או על טל. הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא זה התפילה, או העבודה. יש עבודה שבלב, עבודה בפלא, הכוונה בלב. יש את עבודת הקורבנות, שחרית נגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של בן ארבעים, וערבית כנגד הקטרת אמורים. כן. אז או אבות, תקנו, לא משנה. על כל פנים, המושג של הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה קורבנות או תפילות. עבודת השם. המצב הבסיסי של קשר עם הקדוש ברוך הוא זה צריך להיות קבוע. הקביעות היולית באופן ממשי זה לא כך, זה ראינו, אבל הקביעות 30 יום ראויות, ראויים ל-90 תפילות. כלומר, זה מצב הקיומי של אדם לעומת הבורא יתברך, של אנחנו מייצגים את הארץ לעומת השמיים, ודרך התפילות אנחנו יוצרים את החיבור הזה. עכשיו אני אגיד עוד חידוש. החיבור הזה מתבטא באופן מיוחד בהזכרה ובשאלה של שמיים, ורואים את זה גם ב-18, שזה עיקר התפילה. כתוב שאדם יכול לומר אבינינו. מה זה אבינינו? להלכה אנחנו נמנעים מלומר אבינינו, אבל יש על זה סוגיה במסכת ברכות, כ"ט עמוד א'. יש מצבים של ההלכה, כן אומרים אבינינו? ובאבינינו אנחנו בעצם אומרים 7 ברכות. 3 ראשונות מלא, 3 אחרונות מלא. ואת כל הבקשות באמצע יש הרי 18, יש 19, 12 או 13 בקשות, כן, כנגד 12 שבטים. 13 שבטים, כי יוסף התחלק לשניים, מנשה ואפרים. אז את הכל אני עושה עם חתימת ברכה אחת, שומע תפילה. אז זה הגברה דנה, מה נעשה בהבדלה? אז הגברה דנה אולי, תגיד הבדלה לגבי התחונן. זה לא ברכה בפני עצמה. מה תעשה לגבי ברכת השנים? זה כבר אומרת, תגיד ברכת השנים. הגמרא לא מדברת על בקשות נוספות, רפאינו, אתה רוצה שפלוני יתרפא. הגמרא מדברת דווקא על הבדלה בין קודש לחול, בין שבת ליום חול, יומות השבוע. הגמרא מדברת דווקא על ברכת השנים. ושאפילו באבינינו, שזה קיצור, שהכל נמצא בתוך שומע התפילה, אתה לא רשאי לדלג על גשם בחורף ועל טל בקיץ. זה מה שהגמרא אומרת בברכות. תהיינו בפנים, ברכות כ"ט עמוד א'. אז אמר מורי ורבי הרב וטנר זצר, שרואים שעיקר התפילה זה גשם, או טל, אקלים, זה עוזר גם למפלס הכנרת. כלומר, המים זה עיקר החיבור. ומה הסיבה לכך? אז כאן אנחנו עוברים כבר קצת לדברי האגדה. איך קוראים לגשם? גשם, נכון? השם ההגיוני זה לא גשם. מטר זה שם הגיוני, השם ממטיר, מפיל, מוריד, זורק מים מהשמיים לארץ. אנחנו קוראים לזה אבל גשם. למה קוראים לזה גשם? גשם זה גשמי. גשמי לעומת רוחני. למה קוראים לזה גשם? קוראים לזה גשם מפני שהדבר הגשמי היחיד שהוא ממש משמיים ואין לנו על זה שליטה בעצם. גם היום, 2019, אין לנו שליטה. תראו מה קורה עם ההוריקנים והטייפונים, כל הדברים האלו. או אפילו גשם, מנתבים. עושים פטנטים כאלה ואחרים, הם לא פותרים את הבעיה של בצורת. אם יש עננים והם עלולים לחלוף על פנינו, אז יש מושג לזרוע, אנחנו זה יהודית כסף או משהו עם מטוסים, זה יכול כאילו, אני לא יודע את ההסבר המדעי, אבל יש איזה הסבר מדעי, זה יכול לסחוב את המים ולעצור את העננים, לעזוב את שמי ירושלים או תל אביב או טבריה. כן? אבל אם אין עננים אתה לא יכול לעשות את זה. יכול לעשות התפלת מים, אבל זה לא אותו דבר, אין שם מגנזיום, אפשר להפציץ את זה מעזה, קיצור זה משהו אחר, זה לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי, שבו משהו גשמי, יורד מהשמיים, ואין לנו שליטה על זה, ואתה מאמין בשם, אתה מוכרח להאמין בשם, אז החקלאי החילוני לא יקרא לזה אמונה בשם, ייתן לזה שם הסברים אחרים. אבל בעצם מול אזורים בדמעה, ברנאי קצור, מה זה דמעה? דמעה זה בשינה, זה תפילה, זה להתחבר לכוחות העליונים, אז אם הוא עובד עבודה זרה, אז יש לו אלילים. אם הוא מאמין באמונות תפלות, אז הוא יעשה כל מיני תקסים מטומטמים משלו. אבל אם הוא מאמין בבורא עולם, זו התפילה הכי יסודית, הכי עמוקה, הכי ברורה, משכאן אין לך על זה שום שליטה. האמת שאין לנו שליטה על שום דבר. גם ברפואה אין לנו שליטה, גם על גאולה כמעט אין לנו שליטה. כתוב, אם כל ישראל שמולו שתי שבתות, מיד הם נגלים, זה לא פשוט. אם חוזרים כולם בתשובה, מיד נגלים, גם לא פשוט. בסדר, אולי יש לנו קצת יותר שליטה, זה תלוי ברוחניות שלנו. אבל גשם, ממש זה משהו גשמי שיורד מהשמיים. לכן זה העיקר התפילה, זה הבסיס של התפילה, זה הביטוי העילאי של תפילה בין אדם לבורא עולם. ולכן אנחנו מרבים לדבר על שאלה, סתם שאלה זה ברכת השנים, וסתם אבינינו זה בלי להזכיר פרטים, ולגבי ברכת השנים כן מזכירים פרטים, כמו בהבדלה, והנושא הוא זה מה שדיברנו עליו. אם כבר דיברנו על ארץ ישראל, אני רוצה עוד נקודה הלכתית אחרונה לציין. אנחנו מתחילים רק בזיין בחשבן. למה לא מתחילים בשמיני עצרת? הרי תפילה
עולה רגלים.
עולה רגלים. שמה שלא יתרתבו, עד שיחזור החנון שבהם לנער. כמה זמן זה לוקח? שבועיים. אז למה לא נפסיק להתפלל על גשם בראש חודש ניסן? למה אנחנו מתפללים? אם אנחנו דואגים לעולי רגלים, אז כמו שאנחנו דואגים שלא יתרתבו כשחוזרים לבבל, נדאג שלא יתרתבו כשהם עולים לרגל. אדרבה, הם לא יעלו לרגל אם זה גשום. אין להם מטריות, או מטריות חזקות כולן. אז למה, למה התקנה הזו היא רק אחרי שמיני עצרת? זיים בחשבן, ואין לנו תקנה דומה של ראש חודש ניסן. אז יש על זה כמה תירוצים. אני רוצה לומר תירוץ מחשבתי. יש הבדל בין לחזור לבבל ולעלות לארץ ישראל. אם אתה עולה לארץ ישראל, כל התקווה, וגם כן אתה בא לקראת אביב, לקראת קיץ, לקראת אור, ארץ ישראל היא אור, כי ארץ ישראל, ארץ הקודש. זה גם תקופה של אור. אז תבוא גם אם תתרתב. לא יהיה אכפת לך קצת גשם. אדם שרואה את הנפלאות הבורא, קצת גשם בקיץ, במפלי הניאגרה, לא מתלונן. זה לא גשם, זה הטיפות של המפל. זה כל כך יפה, כל כך מרגש, שאנשים יוצאים בריקוד. כן? זה משמח. או את המזרקה של קרבי, איך קוראים לזה שם? ברומא. כל כך מעניין, כל כך מיוחד, שהתיירים לא מתרגשים מטיפה רטיבות. מי שעולה לרגל, לירושלים, לארץ ישראל, ועוד זה לקראת אביב, לקראת האור של הקיץ, הוא לא יימנע בגלל קצת גשם, או הרבה גשם. אבל הפוך, הוא חוזר לבבל, חוזר לגלות, עוזב את ארץ ישראל, הולך לחשיכה של ימות הגשמים, של החורף, לצרות של הגלות, אז כאן אנחנו כן דואגים, הוא עלול להיכנס לדיכאון חורף. אנחנו לא רוצים שהגשם ירקה לו באגף, אנחנו לא רוצים להכביד עליו את זה. אולי הסוכנות כדי לעודד עלייה כן ישנה את המנהג, את ההלכה הזאת, אבל לא מצאנו.
רוצה לעלות, אז גם בגשם נעלה. הכל השאלה של רצון.
אוקיי, זה אמן, זה פסח. לכן שם לא משלם. אני רוצה לסיים בפרשת השבוע, פרשת נוח. למה הקדוש ברוך הוא הביא מבול? הקדוש ברוך הוא היה יכול להביא רעידת אדמה. הקדוש ברוך הוא היה יכול להביא רוח נורא. הרי חלק מההוריקן והטייפון זה לא רק הגשם, אלא הרוחות של 250 קילומטר לשעה. למה דווקא מבול? למה דווקא במים? למה דווקא במים? אני חושב זה היסוד. זה חוזר ליום יום הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הרקע והבסיס זה מים. מים זה חסד. מים זה בעצם ברכה. אפילו במבול זה היה גשמי ברכה. אבל כתוב שקדוש ברוך הוא נתן להם הזדמנות, אולי תחזרו בתשובה. גשם חזק, אבל עדיין זה היה בגדר גשמי ברכה. מתי זה הפך להוריקן, לטייפון, לטורנדו, דבר שהרג אותם? אחרי 40 יום, כך כתוב ברש"י. אם למדתם רש"י על פרשת שבוע, וכדאי, כדאי ללמוד רש"י. זאת אומרת, להראות שאותו דבר עצמו, שהוא בגדר ברכה, שהוא בגדר סימון מהשמיים לארץ של טובה, של חסד, הוא הדבר שהם הרסו. הם הרסו את הקשר עם השמיים, הם הפכו את הדבר הטוב לדבר רע. הם בעצם יצרו פה מבול בהתנהגות שלהם. זה הפירוש מלא הארץ חמאס מפניהם. כלומר, המבול הוא לא שהקדוש ברוך הוא הביא מבול. המבול זה תגובה של כדור הארץ, של האקלים, של היקום, לרוחניות, או חוסר רוחניות, הרוחניות המושחתת של נזר הבריאה, של האדם. ולכן אנחנו בעצם רואים פה כיצד התגובה הזו לוקחת את הדבר שהוא רחמים, מים זה חסד, זה רחמים, והופך את זה לדינים, לעונש. הרי בבריאה עליו במחשבה לברותו במידת הדין. ראה שאינו יכול לעמוד, שיתף מידת הרחמים איתו. מה זה שיתף מידת הרחמים איתו? שהגשם יהיה לברכה. תן טל ומטל לברכה. שהכל יהיה לברכה. והגשם והמים בעצם מסמלים ברכה. אבל אם יש פה רשות שרשעים גם זה כתוב על השם, אז הברכה הופכת לכללה באותו הדבר עצמו. זה הדבר שהייתי אומר ממחיש ומדגיש בצורה הכי בולטת את הקלקול, את הרשעות של הרשעים. ובאמת הדגים שהם כל הזמן נמצאים במים, הם באמת לא נכחדו. כי דגים זה קיום אחר. זה לא קיום שהמים יכול להיות לכללה או לברכה, אם כי זה יכול להיות. יש דעה שהמים היו רותחים. אני לא יודע איך הדגים הצליחו לסרד. זה מחלוקת במדרשים כנראה. מה? הם יעבדו יותר, צללו יותר. יכול להיות. אני גם לא יודע למה אם בארץ ישראל לא היה מבול, לפי ידיעה אחת, למה הם צריכים טבע, למה לא הלכו כולם לארץ ישראל. אולי הרשעים לא היו בארץ ישראל, אני לא יודע. בכל אופן, אני אומר, זה היסוד של גשם ומים, והכל על קצה המזלג. מים זה בעברית, בלשון רבים. למה זה בלשון רבים? אנחנו תמיד אומרים, המילה מים, באנגלית זה לשון יחיד, איטלקית זה אקווה, לשון יחיד. כל השפות הלטיניות והמערביות, גם בערבית אומרים מאיה, לא אומרים מאיה, נדמה לי. למה אנחנו אומרים את זה בלשון רבים? כי כאן אנחנו רואים פנים רבות איך הקדוש ברוך הוא מגלה גם את הרחמיו, ולפעמים כשלא זוכים, כשחוטאים, את מידת הדין. המים הוא הכל. במים יש את כל ה... כמו שיש 70 פנים לתורה, אז יש 70 פנים ל-70 אומות, 70 לשון. גם בהתגלות הקדוש ברוך הוא בעולם יש 70 פנים. אולי את הקודש ברוך הוא בארץ ישראל הכל חד הוא. אז גם את זה, לכן אנחנו אומרים את זה בלשון רבים. כך מסתבר. טוב, יהיה רצון שנזכה לברכה. אז בשבוע הבא, בעזרת השם, יהיה נוסף.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.